נקרא את המילים לפנים חודים. זה קטע לא מובן כל כך, וצריך להקדים כמה ידיעות כדי להבין אותו, אבל בגלל שלא כולם נמצאים עדיין, אז אני לא רוצה להתחיל עם הקדמות. אני אקרא את זה בינתיים. אני יכול להיות שגם לא יבואו חופש כבר, כל העולם משתנה. נוסעים, חוזרים, אפשר לדעת. לבוא למחלוקת לשם שמיים. זה דיברנו שבוע שעבר. יש מושג של מחלוקת שבסוף מבררים את העניין וכל אחד מחזיק בשלו, וביחד אפשר לעשות דברים גדולים, אפשר לאהוב אחד את השני. זה דיברנו שבוע שעבר. לבוא למחלוקת לשם שמיים צריך לזכח ולתאר את השמיים. שלא יהיה בבחינה תלבי שמיים כדרות. אז בפשטות לתאר את השמיים זה לתאר את הלב. בפשטות, כי השמיים זה אש ומים, זה החסד וגבורה שבלב. הימין והשמאל שיש בלב. שלא יהיה בבחינה תלבי שמיים כדרות. אם הלב הוא לא נקי והוא לא מזוכח, אז זה כמו שמיים לא בהירים. שנייה, אל תירח. זה תקן וזוגתך שתחיה. אשתי שלך את זה, לא יודע מה מימון. חכי שנשכח אחר כך. ולתאר ולזכך ולתאר את השמיים הוא על ידי ההנחה באמת. זאת אומרת, אם בן אדם מגלה בתוך עצמו שהוא בתוך מצב של מחלוקת שלא לשם שמיים, התיקון שלו שהוא יזהה את זה, שהוא בתוך מחלוקת שלא לשם שמיים, שהוא כולו אינטרסי, ולהתענח על זה, לחזור לצאת מזה בתשובה. ועכשיו הוא מתחיל להסביר, כי יש בלב רוח הדופק שהוא מתחילת התולדה, והוא נושא עליו כל הלכות וכל הדמים וכל המיצות שקוראים זפתן. והרוח הדופק הזה הולך ונוקש בכל האיברים, על ידי הליכתו ונשובו בהם הוא מנענע ומנשב ומנפץ אותם מן היפוש, שלא יתפשו ולא יתקלקלו, כמו הרוח המנשב בים, שהוא מנפץ ומנשב ומהפך ומגיס המים, שלא יתפשו ולא יתקלקלו. ועיקר נשוב הרוח הדופק בידיים, שם מרגישים את הדופק ברוב הפעמים, כי מחמת שהידיים הסקניות צריך לנשב ולנפץ אותם ביותר. ועד כן הדוקטור כשמניח ידו על הדופק יודע כל עניין החולה, מאחר ששם בידיים ניכר הילוך הרוח הדופק של הלב, שהוא נושא הכל עליו כנה, וצריך שילך זה הרוח הדופק תנועה מסודרת כתיקונו וכסידורו. עכשיו פה צריך לחשוב, אני לא יודע מספיק ביולוגיה בשביל להסביר למה האדם חייב לזרום בפולסים. אדם זורם בפולסים, הוא זורם ככה, הוא לא זורם חלב. למה זה?
בגלל
שהדופן של כלי אדם גמיש, אז כן, אז
הוא רצח. זה כמו משאבה. כמו משאבה. זה מאפשר את הזרימה הקבועה
שגם בנימין. אחרת, זה היה מגיע למקומות הצרים, זה לא היה נכנס. זה היה זורם רק בעורק הראשי.
לא רק לב, גם הכלי אדם משתמש.
כן. זאת אומרת, במילים אחרות, בגלל שזה צריך לבוא למקום שהרבה יותר צר והרבה יותר קטן, אז זה חייב לבוא בצורה כזו. זה בדיוק העניין ברוחניות. ברוחניות זה ככה. איפה שיש, איפה שמדובר על המושג של דופק ברוחניות, והמושג של רצוב השוב. רצוב השוב תמיד מופיע כשיש מעבר ממשהו אינסופי למשהו מאוד, מאוד קטן, מאוד מוגבל. כי כשמתקבלת חיות ממקור אינסופי אל מקום מאוד מוגבל, אז החיות מתגעגעת לחזור למקור. מצד שני, הכוח ששלח אותה, שהיא צריכה להיות עכשיו למטה, הוא אינסופי. אז היא מצייתת לו, ולכן היא נשארת. אבל היא לא נשארת כאילו שזה המקום הטבעי שלה, אלא היא כל הזמן מתגעגעת וכל הזמן מגיעה למסקנה שצריכה להיות פה. זה ברור? הרצון גורם לה לא לשכוח את המקור. והשוב גורם לה לא לשכוח את התפקיד. זה ברור ההגדרות האלה? אני יכול לפעמים, יש איזה משל, הרבה משלים, בכל ספר כמעט כתוב משל אחר. יש משל על מלך ששולח את הבן שלו למקום רחוק, מקום מאוד נמוך, מנטלית. והוא צריך לעשות שם בשבילו משהו. אז זה שהבן מתגעגע, זה לכאורה מפריע לו לעשות את התפקיד. אבל אם הוא לגמרי לא יתגעגע, הוא ישכח שיש לו תפקיד. עכשיו, מצד שני, אם הוא רק יתגעגע, הוא ישכח שיש לו תפקיד, הוא יחזור הביתה. צריך את שניהם כדי שהוא יזכור את הבית, והוא יזכור שיש לו תפקיד והוא רוצה להיות בבית, והוא רוצה להיות בנחל. כל זמן שהוא צריך להיות בנחל. זה המושג הפנימי של רצו ושוב. זה לא צריך להיות דווקא שני זמנים. בדרך כלל זה מתחלק על ציר הזמן. יש זמנים שאנחנו בגעגועים, ויש זמנים שאנחנו עם הפנים לעשייה. וזה לא הולך יחד. בדרך כלל כשבן אדם בגעגועים, יש לו נטייה יותר לסגור את העיניים, להתכנס. כשבן אדם הוא בעשייה, יש לו עניין להיות עם הלב קדימה. אבל מצד שני, זה יכול להיות גם בו זמנית, זה בכלל לא חייב להיות ככה. כשזה בו זמנית, זה מרגה מאוד גבוהה, ועל זה נצטרך לדבר עוד מעט בהמשך. רק שנייה. אוקיי, כן.
נראה, היהדות תמיד חותרת למקום של לשאוף לצדיקות, למקום שכל הזמן תהיה בשוב. לא? ככה זה מתקחה...
שכל הזמן תהיה בשוב. ברצון.
ברצון.
זה לא נכון, זה לא נכון, זה רושם מוטעה שמתקבל, אבל זה לא העניין, זה ממש לא. העבודה, אתה יכול להסתכל, בקוטי מהר"ן שזה כמה תורות, וכל פעם בצורת הצגה שונה לחלוטין, והמטרה זה לאחד אותה, ואחד התורות זה פה אצלנו. אפשר לקחת דוגמה, להבין את זה יותר טוב, מכוח הבחירה שיש לאדם. יש קצה עליון לכוח הבחירה, ויש קצה תחתון. קודם כל זה מגיע פעמיים. פעם אחת זה מגיע במה אנחנו בוחרים. אפשר לבחור בהתנהגות, ואפשר לבחור במניעים להתנהגות. אחרי שכבר בחרתי בהתנהגות הנאותה, אבל יכול להיות שאני בוחר בה ממניעים כאלה ואחרים. ואז אני צריך לבחור עוד יותר. זאת אומרת, הבחירה הזאת היא בחירה יותר גבוהה, יותר פנימית. אבל זה עדיין לא הכל. הכוח, מאיפה מגיעה הבחירה? מאיפה מגיעה הבחירה? בנפש. המקום שבו מתרחשת הבחירה זה השכל. אם אין דעת הבדלה מיניים. אבל המקום שממנו מגיע הכוח לבחור בטוב, אני מפעיל את השכל בשביל לראות מה טוב, מה רע, אבל אחר כך אני צריך להחליט וללכת עם הטוב למרות שקשה לי. ואיפה זה מגיע? זה מסירות נפש. זה מגיע דרך הדעת. הדעת נמצאת בקו האמצעי של הספירות. זה מגיע מהדעת בגלל שהדעת עומדת מתחת לכתר. הדעת זה הכתר שמסתובב בין הספירות. כאילו, זה כמו... זה כמו שליח. אתה באמת חושב שזה עוזר? כולם למדו כבר שזה לא עוזר. אתה תלמד. והכוח הזה, אנחנו מקבלים אותו דרך הדעת. בגלל זה גם ההתרחשות קורית בדעת. בבינה ובדעת. בעיקר בדעת. אבל הכוח מגיע ממקום שבו הנשמה נוגעת באינסוף. הכוח להגיד, איך אמרו חסידים, מותר האדם מן הבהמה עין, אני בן אדם, אני יכול להגיד לעצמי לא. אם הייתי בהמה, לא הייתי יודע להגיד לעצמי לא. אבל בן אדם יודע להגיד לעצמו לא, ואותו דבר הוא יודע להגיד לעצמו כן, מתי שצריך. זה לא עבודה פשוטה, זה מגיע למקום מאוד גבוה. מצד שני, ועוד יותר, אפשר לחדד את זה עוד יותר, המושג של הבחירה במקום הגבוה הזה, למה צריך להיפתח בשביל לקבל את המקום הגבוה הזה? צריך להיפתח להתמסרות לגמרי. זה הרצוע שאתה מדבר עליו. מצד שני, הבחירה כאקט אקטיבי, כפועל, הבחירה נוגעת בכל הדברים הקטנים של החיים. לגמרי. וצריך להיות עם הפנים לחיים החוצה, בשביל לבחור. אם אני עם הפנים לקיר, אז זה טוב בשביל להתפלל, אז זה לא טוב בשביל לבחור. והעומק של הבחירה זה בתורה נ"ד, לא דיברנו על זה אז כל כך, זה היה בסוף, למדנו את זה קצת מהר, אבל כתוב שם שהבחירה דומה לניגון, ניגן בידו, היד זה תמיד סמל של הבחירה, הדופק זה תמיד סמל של רצו ושוב, והיד, או שתי הידיים, זה סמל של הבחירה, ושם מדובר על שתי בחירות, ותהיה עליו יד השם, זה הבחירה של השם, וניגן בידו, זה הבחירה של האדם. אני אתמול שמעתי ילד מחלק בחליל, ניחשתי איזה ניגון הוא רצה לנגן. זה היה ניגון מלא דייזים ובמולים וכל מיני כאלה, והוא ילד שמכיר רק את הדורמי ככה, אז יצא לו מין דבר שהזכיר, זה היה מאוד נחמד. אבל לאוזן קשה לשמוע דבר כזה. זאת אומרת, אצלנו, אם מנגינת החיים שלנו, אם אנחנו מלאי אינטרסים, מלאי מניפולציות, זה נשמע, כשזה עולה לרובד הרוחני, זה נשמע מנגינה מזויפת. קשה לשמוע את זה. העבודה של המנגן הכשר, זה לעשות את הבירור, ולהעמיד את הכל, זה עבודה. זאת אומרת, להתפלל להשם, עכשיו אני מלא פניות, ואני אמור להמשיך לעשות את הטוב למרות שאני מלא פניות. אין לי ברירה. לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שלא לשמן, שמתוך שלא לשמן יבוא לשמן, אבל הוא לא יכול לזרוק את הכל ולהגיד, עד שאני לא עושה לשמן אני לא מקיים. אני יודע שיש לי פניות, אבל לכל הפחות אני מבקש שאני לא אלך בעקבות הפניות. זאת אומרת שאם אני אגיע לצומת של החלטות בחיים שלי, ובגלל הפניות אני אחליט א', ואילולא הפניות הייתי מחליט ב', שאני אחליט ב'. זה ברור? אמרתי את זה קצת קשה, אבל אני מקווה שזה ברור. זאת אומרת, למרות שאני עדיין פניות, ולמרות שאני רוצה להחליט עם הפניות, אבל אני לא רוצה, אני לא יכול לעקור את הפניות מהמקום שהם נמצאים, אבל מה שאני כן יכול, לא לשמוע בכולם. אז כל זמן שהפניות הולכות ביחד עם הבטלם, עם הזה, אז בינתיים לא ניכר בפועל אחרי מה אני הולך. אבל ברגע שיגיע איזה צומת, שאני יודע לשים ברקס ולהגיד, די, עד כאן. וזה התחלה, זה כמו שאומרים, אני עוד לא כנר גדול. אני יודע לגן על חליבית, ואני לא יודע הרבה, אבל את הקצת שאני יודע, אני עושה נכון. אני לא מזייף. אז זה עניין של בחירה שדומה לניגון. וניגון צריך לעלות ולרדת ביד על המיתרים, ככה הוא כותב שם בתורה נ"ד. המנגן עולה ויורד, הוא מביא את זה פסוק. זה פלא נפלא הפסוק הזה. מי עלה שמיים וירד? מי עלה שמיים? מי הקים כל אפסי הארץ? זה פסוק, בפשט מדובר על הקדוש ברוך הוא. כי ממנו בא כל הכוח. אם יש לנו כוח להיות מדויקים, אם יש אצל הקדוש ברוך הוא הכל מדויק. אם מישהו נחשף קצת לא יודע, למדעי החיים, לפיזיקה, לביולוגיה, לא למדעי התרבות. שם מתחילים זייף, אבל בצמח, אם בני אדם לא מתערבים עם כל מיני... הצמח והחרק הקטן ואלה הם מדויקים עד הסוף. עד אין קץ. הם בדיוק לא פחות ולא יותר. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן את הכוח, אנחנו שהבחירה שלנו תהיה מדויקת ושתהיה... דרך אגב, גם לשום יצור בעולם אין פניות. ואף אחד בעולם לא רוצה שיחזיקו ממנו, חוץ מייצור אחד ויחיד שזה הבן אדם. ככה זה. אז זאת אומרת, את הכוח להשיב את האדם למסגרת הנכונה, ולגרום לו שיפסיק, איך אומרים, ללכת אחרי הפניות, אז הכוח של הדיוק הזה, הוא ניתן לנו מאת השם יתברך. אז גם על האדם הוא דורש את הפסוק, מי עלה שמיים וירא. הוא עולה ויורד בידו על ה... על, על המתרים של, של כלי הנגינה שלו. מה פירוש שהוא עולה ויורד? לעלות ולרדת זה לחבר את שתי הקצוות. יש לנו קצה אחד שראשו בשמיים. הבר מים חיים אומר, האדם הוא הסולם המוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. בזוהר כתוב שזה התפילה, הבר מים חיים אומר שזה האדם. האדם עצמו, הרגליו על הקרקע, והוא חייב להיות עם הרגליים על הקרקע. וראשו צריך להיות בשמיים, והוא צריך לעשות את החיבור. הוא צריך לחבר את שתי הבחירות האלה, את הבחירה הזאת של הרצו, עם הבחירה של השור, את הבחירה של... זאת אומרת, במחינה מעשית, בינם צריך לקחת לעצמו כל יום כמה דקות, שבהם הוא מתמסר לקדוש ברוך הוא לגמרי. על כל פנים הוא מתפלל על זה שהוא יזכה להתמסר לקדוש ברוך הוא לגמרי. זה הכמה דקות שהוא... כאילו, הכמה דקות הפרטיות שלו, ששם זה הקודש קודשים, ושם אף אחד לא נכנס. אחר כך הוא צריך להיות עם הפנים... אל העולם. הוא צריך להיות עם הפנים לעולם ולא לשכוח, וכמו שאמרנו קודם, להתגעגע צריך, כי אחרת שוכחים שיש אבא. ולא צריך רק להתגעגע, כי אם רק מתגעגעים אז שוכחים שיש תפקיד. זה פחות או יותר העניין. אז זה הנקודה. הנקודה זה החיבור של שניהם. זה בחינת עושה שלום במרומיו. שניהם טובים וצריך לעשות שלום בהם. עכשיו מה קורה, למה אמרתי שבכל מקום שיש דופק זה מרמז על רצו ושור? מה העניין בזה? מה, תיארנו את הרצו ושור פחות או יותר. אבל מה זה קשור עם הדופק? נגיד, אם שני בני אדם מדברים, אז הזרימה עוברת מאחד לשני ככה, רצוף. הוא לא צריך להתקע באמצע. אבל אם לבן אדם יש לו עוצמה של רגשות, הוא צריך לבטא אותה. והוא לא מוצא את המילים, אז הוא נתקע. זה מגיע ממנו אלינו בפולסים, כמו הדופק. זה צריך לעבור מעבר חד, שזה דבר שהוא מאוד עמוק, מאוד רחב, מעל הכלים, והדבר הזה צריך להיכנס בתוך כלי מוגבל ומדוד, אז זה מגיע ככה. אז אצלנו זה לוקח זמן. למעלה בעולם העליון זה לא לוקח זמן, זה רוחני, אני לא שייך שזה ייקח זמן. אבל הצורה היא צורה של, זה קשר עם עקבה. הקשר הוא לא זורם ככה. זה קשר שיש בו עיכוב. או כמו שנגיד, יש איזו עוד דוגמה. למדנו את רבי צדוק, מי שזוכר עוד. את הקונטוס הזה, את ספר הזיכרונות. כשרב צריך למסור לתלמידו סודות התורה, איך זה עובר? זה גם אותו דבר. ככל שהרב הוא רב אמיתי יותר, והסודות אצלו הם סודות שהוא חווה אותם, לא סתם שהוא איזה מין אחד שקרא ספר יותר מדבר עם אחד שקרא ספר פחות. שניהם תלמידים, זה לא רב ולא תלמיד. אבל כשיש אחד כזה שהוא באמת בר אחי, שהוא מדרגה, בר מדרגה, והוא צריך את מה שהוא חווה, הוא צריך להעביר למישהו שהוא ראה שהוא פוטנציאל כזה שאפשר להעביר לו, ושזה לא יזיק לו, הוא לא יגיע מזה לכמו שאלישע בן אבויה הגיע וכל מיני דברים כאלה, למדנו את זה אז, מי שזוכר. אז כשקורה דבר כזה, איך מעבירים את זה? זה לא עובר ככה. זה לא, בדרך כלל, כל הגדולים האלה שלימדו את הסודות, את התלמידים שלהם, הם לא ישבו, ברוב המקרים, חוץ מהאריזה, לא, זה היה צבא יוצא מן הכלל, בגלל שהוא היה, כל הזמן שנשאר לו ללמד, הוא ידע שהוא הולך מן העולם. כל הזמן שנשאר ללמד היה בערך שנתיים ושנה וחצי. הרב חיים ויטל היה 10 שנה וחצי. היו כאלה שהיו אצלו שנתיים, באו קודם. אבל בדרך כלל, כל גדולי ישראל שלימדו תורה, מזמן התנ״ך עד ימינו, אלה שלימדו פנימיות, הם לימדו תורה, הם לא לימדו פנימיות. תוך כדי, זה כמו שאומרים, זה בא לדיבור, אז דיברו גם על זה. השפת אמת היה יושב עם התלמידים שלו, היה לומד איתם גמרא. הוא היה מוסר שיעור גמרא כל יום, כל זמן שהיה לו כוח, שהיה צעיר. כמו ראש ישיבה, לא כמו אדמו"ר שאומר תורה. וכן הלאה, היו עוד כאלה. הם לימדו, או אפילו באופן כללי, בעולם החסידי, אמרו איזה משהו על פרשת שבוע, כאילו התחילו עם איזה פסוק, ודיברו על איך בן אדם צריך להיות, וכל זה. תוך כדי כך, פה ושם, השחילו איזה פה עניין, שם עניין. בדרך כלל, אם תשימו לב, שיטה מובנית בחסידות תמיד נוצרה בדור השני או השלישי של השושלת. כי אז כבר היה מספיק חומר שהיה אפשר לנקט ולעשות מזה משהו. ובהתחלה זה היה, אפילו הבעל שם טוב בעצמו, כשהוא דיבר עם התלמידים. הוא דיבר איתם, הוא סיפר סיפור, הוא חייך את מישהו. ותוך כדי, ככה כמו שאומרים, בלי להרגיש, אז הוא גילה סודות עליונים. מדוע? כי לגלות את זה ככה, כמו שזה, זה בלתי אפשרי. אין אף אחד שיש לו את האוזניים ואת הלב לקבל כל כך הרבה בבת אחת. אז זה מופיע כמו פולסים, זה מופיע ככה, כמו דופן.
אני מזה לשאול, מה זה למשל סודות עליונים?
היה פה מישהו שבוע שעבר שאל אותי איזו שאלה אחרי השיעור. רציתי לתת לו דוגמה מה זה השגה, אמרתי לו משהו, אבל זה היה, וואי, נראה בחור מכונן מאוד, אבל אני לא יודע, לא יודע אם אפשר לתת דוגמה כזאת, שיש כל כך הרבה אנשים ואין זמן להתעסק עם כל אחד עם הטעויות שלו, מה שיצא לו מזה, אז אני לא יודע, אבל באופן כללי מה שכן אפשר להגיד, כשאנחנו מספרים חלום, או כשמספרים חוויה קשה או חוויה מרנימה, מה נקלט אצל מי ששומע? כמעט כלום, נכון? ואם אנחנו רוצים שדווקא ייקלט אצלו הכל, מה? אז להפך. ככל שאנחנו מרפים יותר, אם אנחנו נדחוס, לא יקצץ שום דבר. יש צדיק שאצלו הכל פתוח, הוא מרגיש את הכל. עושה את הכל בתחושה. וכשהוא רוצה להעביר את זה, אז הוא חייב להעביר את זה בצורה מצועפת ובצורה מינורית, הכי הרבה. ואז יכול להיות שדווקא בגלל שלא מקמצים את המצח בשביל להבין, אז יכול להיות שזה נקודה תיגע באיזשהו מקום, והבן אדם, אם הוא ראוי, אז יפתח לו, וככל שאני יותר רוצה לתת לו, הוא יותר יראה את הכלום. כי הוא לא הבין. וזה אפשר להסביר.
אבל
שיעור
אותו שאתה לא מבין כמו שאתה רוצה.
עוד פעם?
שיעור מוצלח
ושאתה
לא מבין כלום שאתה
רוצה. שיעור מוסר?
לא, שיעור מוצלח ושאתה יוצא מהשיעור אתה לא מבין כלום.
מוצלח
למה? לא, אני אומר, כוונה שככה מגיע...
כשאתה לא מבין את הסודות, זה שיעור מוצלח. אבל את הפשט אתה צריך להבין. הפשט שהבנת, יעשה את העבודה שכעבור כמה שנים, פתאום ייפול לך הסימון, ואתה לא תדע איפה קיבלת את זה. אבל אם לא קיבלת שום דבר, אז מה זה יעשה? וכאילו נותנים את הדברים בעטיפה. עכשיו, בנפש זה גם אותו דבר. הקרבת אלוקים, אם היא תופיע כמו שהיא, היא תשתק אותנו. בשביל זה אנחנו אומרים, אבינו, מלכנו, כל מיני ביטויים וכל מיני, יש כל כך הרבה צדיק השם בכל דרכה וחסיד בכל מעשיו. כל הביטויים האלה זה לקבל את קרבת האלוקים דרך ציוף. וכשהלב עולה על גדותיו ורוצים להתקרב, אז באמת, אם אין את כל הדברים האלה, אפשר להגיע לכלות הנפש. ועל זה כתוב בספר יצירה, אם רץ לבך, שוב לאחור. יש עוד גרסאות שם, אבל לא נגיע, לפי הפשט, זה הכי קרוב לפשט. אם אתה רוצה לרוץ יותר מדי, תיזהר, כאילו, יש מקומות שאין כניסה. שאם נכנסים לשם זה לא טוב, לא טוב עבורך. והבן אדם צריך לחזור אחורה, וזה הרצו והשוב. והרצו והשוב הזה הוא דומה לדופן. יש לו את הגילוי, יש לו דרך פולסים. אבל מה? הוא צריך לעשות חיבור בין הרצון והשוב. כשהוא עושה חיבור בין הרצון והשוב, זה נקרא שיש רוח חיים בדופק. זה באמת דופק. זה באמת לא זורם חלב. אבל זה חי. זה חי למרות ש... כמו שאומרים, בן אדם מדבר והוא נתקע, והוא לא יכול לדבר, אבל באופן כללי יוצאים עם תחושה של חיות, של שמחה, שקיבלו משהו. יכול להיות שבן אדם נתקע ואין לי סבלנות לשמוע אותו בגלל שהוא נתקע כל כך הרבה. זאת אומרת, יש דופק שהוא מזרים את הדם והדם הוא מלא חמצן. או שמבחינה עוד יותר עמוקה, הדם שהוא מלא אנרגיה, הוא דם נקי. ויש לפעמים שהדופק מזרים את הדם, אבל הדם הוא כבר, הוא דם, בן אדם צריך להיכנס דיאליזה. הדם שלו מלוכלך. ברוחניות יש גם אותו דבר. למרות שזה עובר דרך דופק, אבל צריך שיהיה כל הזמן רוח חיים. עכשיו, מה זה הרוח חיים הזאת? את הרוח חיים הזאת אנחנו מביאים על ידי ההתערות הדלטטה שלנו. אם אנחנו מחפשים לבחור שיהיה לנו את הבחירה, איך אומרים לזה, הבחירה הנקייה, בלי אינטרסים, בלי כל מיני דברים צדדיים, אז אנחנו מכינים כלי נקי, ואז אנחנו מקבלים רוח חיים. אם אנחנו בוחרים כל הזמן רק עם אינטרסים, הכלי שלנו לא נקי, ואז הרוח החיים לא מאיר בו, אז יש לנו כאילו מחזור דם בלי כוח. מה זה המחזור דם הזה בלי כוח? זה כמו ברוחניות, אדם שיודע הרבה, אבל אף פעם לא שמח. מאיפה מגיעה השמחה? בואו נחשוב רגע. איך כתוב? שמחו צדיקים בהשם, נכון? אור זרוע לצדיק, ולישרי לב שמחה. מה זה להיות ישר? להיות ישר זה להיות למטה ולהיות מחובר עד למעלה. זה נקרא להיות ישר. זה מה שקוראים דוך ונדוך. זה ככה, זה עובר ישר. בלי... מה?
אז ישר
פשוט? להיות למטה ולהיות מחובר עד למעלה עם... כמו שאתה יכול להסתכל דרך צינור, כשלא יקמו אותו, אתה יכול לראות מה... אור בקצה המנהרה. זה נקרא להיות ישר. על זה כתוב ישר יחזו פנימו, ואז הבן אדם מגיע לשמחה, לישרי לב שמחה. ואותו דבר כתוב, סב השמחות את פניך. אם עומדים עם הפנים מולו, אז שמחים. אם נותנים לו את הגב, מה זה נקרא לתת להשם את הגב? עושים עליו טרמפ. שומעים בקולו כי זה משתלם. זה נקרא לתת לו את הגב. זה ברור? אז ממילא אם נותנים לו את הגב, אז אין את פניך, אז אין סוב השמחות. אנחנו אומרים, סוב השמחות את פניך, זה פסוק בתהילים. זה פחות או יותר. עכשיו נראה עוד פעם את הקטע, נראה את זה לאט לאט. זה לא מהתחלת הקטע, זה אחרי כמה שורות, הוא לזכך ולתאר את השמיים או על ידי ההנחה באמת. כי יש בלב רוח הדופק, שהיא מתחילת התולדה, והוא נושא עליו כל הליכות וכל הדמים וכל המיצות שקוראים זפתן. הרוח הדופק, הוא נושא עליו את הכל, זאת אומרת, את כל העניינים הפיזיים שצריכים לזרום דרך העורקים והברידים וכל זה, יש איזו אנרגיה שדוחפת אותם, זה הכל במשל. והרוח הדופק הזה הולך ונוקש בכל האיברים. ועל ידי הליכתו ונשובו בהם הוא מנענע ומנשב ומנפץ אותם מן היפוש, שלא יתאפשו ולא יתקלקלו. כמו הרוח המנשב בים, שהוא מנפץ ומנשב ומהפך ומגיס המים, שלא יתאפשו ולא יתקלקלו. אפילו מים של הים, אם הם עומדים הרבה זמן על מקום אחד, יש מקום שנקרא ים סרגסו, מישהו מכיר את זה? באמצע... האוניות הראשונות שנסו לגלות את אמריקה פגשו את זה, מול מרכז אמריקה בדיוק, מול, לא זוכר את השמות של האיים שם, איים מאוד מפורסמים. כן, הוא נתן להם שמות, קולומבוס, היום קוראים להם שמות אחרים, אבל בסוגריים עוד יש את השם הישן. אז שם יש שטח ענק שהכל, לא רואים את המים, רואים רק ירוק. כן, כי שם זה אי תנועה כזה. אי תנועה, לא אי תנועה. אי תנועה. מקום שאין רוחות. אז הם כאילו הם נשארים. זה הכל משל. באדם, מי שקובע את באמת, את החיים ואת הכל, זה השמחה. הכוח. ואז הכל מתפקד אחרת. כשאין שום דבר, אז הכל מתחיל לשקוע ומתחיל מעגל קסמים שלילי שבסופו המוות, כאילו, סופו העצירה העצירה של הדופק. ועיקר נישוב הרוח הדופק בידיים, בדרך כלל, דופק יש בכל הגוף. אפשר לשים אצבע פה, אפשר לשים אצבע פה, יש בהרבה מקומות שקל, אבל אוטומטית אנחנו שמים את האצבע פה. הכי קל. הוא אומר, יש לזה, יש סיבה רוחנית. יש לזה סיבה רוחנית, בגלל, כמחמת שהידיים עסקניות, צריך לנשר ולנפץ אותם ביותר. ידיים עסקניות כאן זה לא מטאפורה. הידיים הן עסקניות. העסקנות שלנו זה בדיוק הנקודה של הידיים. מה זה ידיים? מה דיברנו קודם? מה זה ידיים? ידיים זה הבחירה. הבחירה יכולה בקלות להפוך להיות לכוחי ועוצם ידי. בקלות. מיד על המקום. איך שאני מרגיש שנתנו לי את הבחירה, אני מיד שוכח שאת הבחירה קיבלתי ככלי. אני חתום על כלי. כן? קיבלתי באפסנאות משהו, חתמתי עליו. זה לא אני. השם יתברך, הוא הבוחר. הבוחר בתורה הוא משה עבדו. אני, יש לי בחירה מתאריך לידה, תאריך פטירה. בינתיים יש לי בחירה שקיבלתי אותה. ברגע שאני מקבל את זה ואני שוכח, אין לי רצו, כמו שאמרנו קודם. יש לי רק שוב. אני שוכח את הבחירה, את הנותן של הבחירה, את נותן התורה. ברגע שאני שוכח, אז אני מקבל גאווה, אני מקבל כוחי ועוצם ידי, אני מרגיש, הנה אני עושה מה שאני רוצה. שם הסכנה הכי גדולה, כי כשבן אדם הוא בנוגע לכוחי ועוצם ידי, אז שם הוא מתרחק מהשורש. כשהוא מתרחק מהשורש, הוא מאבד את השמחה. צריך להסביר את זה למה. איפה בן אדם הכי שמח? מתי הוא הכי שמח? כשהוא מגיע הביתה. מגיע הביתה, הוא לא חייב לשום אחד, זרק את הנעליים בפינה, נשכב על הספה, מת העולם. בן אדם שמח. והם כשהוא כל הזמן בניחר, אז הוא מתגעגע הביתה. הטבע של האדם שהוא צריך שיהיה לו פינה משלו. הוא לא יכול לחיות בכלום. כן, שיהיה לו איזה משהו, שתי קירות, אבל שזה יהיה הטריטוריה שלו. וכשהוא מגיע לשם, הוא שמח. ברוחניות, בעבודת השם, יהודי שמתקרב לשם יתברך, הוא יהודי שמח. אם הוא מתקרב לשם יתברך רק עם הדמיונות שלו, והוא מרמה את עצמו, האינדיקציה, אתה יודע מה זה אינדיקציה? כדי לקבוע דיאגנוזה, איך אני יודע שאני רחוק מהשם כשאני עצוב? אם אני קרוב להשם, אני שמח, אני לא הולך לרקוד ברחובות, אבל יש שמחה שקטה כזו. כאילו לא חסר לי כלום. טוב לי, טוב לי בחיים. וכשתמיד רע לי, תמיד אני מסתכל על חצי הכוס הריקה, זה לא בגלל שיש לי איזה גן דפוק שאני תמיד רע לי, או בגלל ילדות קשה או משהו, אלא פשוט שכחתי את המקור. אני לא זוכר את השם.
דמיון
הוא דמיון, את הנפש אי אפשר לרמות. אם זה רק בדמיון, אז אני עדיין חסר לי את השם האמיתי. השם הדמיוני לא יכול לספק את תחושת הבית. אז אני נשאר עצוב. אני נשאר עצוב, ואז אני בא ואני אומר, וואלה, חזרתי בתשובה ולא עזר לי. אני לא שומע,
הוא שואל, בן אדם
שהוא
שמח
וכביכול
הוא לא מכיר את השם.
יש הרבה פעמים שאנחנו שמחים בגלל, לא יודע, קיבלנו אוטו חדש, קיבלנו אישה חדשה, בית חדש, הרבה כסף, מה עוד? חלום חיינו התגשם, אבל השמחה הזאת היא מחזיקה עד שהיא מתפוגגת. היא לא מחזיקה לעולם לא.
יש אנשים שהם שמחים
בלי קשר. כן.
וגם בלי להיות
בקשר. כן, כן, נכון. נכון. יש להם איזושהי קרבת אלוקים שהם לא מודעים לה. זה הדבר השני שרציתי להגיד לכם. יש לפעמים, אני פוגש אנשים בכל מיני מקומות, כל הזמן. אני פוגש צדיקים חילוניים. יש לי כמה חברים כאלה. הם לא יודעים כמה הם צדיקים. הם גם לא יודעים כמה מעט זמן הם יישארו חילוניים. אפילו אם אף אחד לא יקרב אותם. כי הצדיקות שלהם לא תיתן להם. אבל בינתיים הם ככה. יכול להיות שאם אין שום דבר בשטח שגורם לבן אדם להתחיל לחשוב ולחפש, אז יכול להיות שישאר ככה הרבה זמן להיות. אבל בפשטות השמחה האמיתית זה שמחה קבועה. זה בא מאיזשהו פן של קרבת אלוקים. ועל כן הדוקטור, כשמניח ידו על הדופק, יודע כל עניין החולה. היום אנחנו פחות, החוכמה ברפואה של ימינו זה ארבעה סוגי דופק סך הכל, אבל ברפואה העתיקה היה הרבה יותר, ויכלו לדעת הרבה יותר אודות החולה ממה שיודעים היום. מחמת ששם בידיים עיקר הילוך הרוח הדופק של הלב, שהוא נושא הכל עליו. בגלל שבידיים יש את הסכנה הגדולה של כוחי ועוצם ידי, אז עיקר הכוח צריך להיות בידיים. וצריך שילך זה הרוח הדופק תנועה מסודרת כתיקונו וכסידורו. עכשיו, מה כתוב כאן? מה למדנו עכשיו? מה שלמדנו עכשיו, תתפלו לשמוע. יש סיפור שהגיע פעם תלמיד לרבי נחמן, לרבינו, ושאל אותו שיסביר לו משהו בליקוטי מאורן. החלק הראשון כבר היה מודפס. אני לא יודע איך הסיפור הולך בדיוק, אם הוא כן הסביר לו או לא הסביר לו. אבל הוא אמר לו, איזה פירוש שתגיד בספר שלי לא כל כך אכפת לי. מה שאכפת לי זה שלא תעבור על סעיף קטן בשולחן ערוך. זה הידיים, זה הידיים הסקניות, ולפי הידיים אפשר לדעת את כל העניין של החולה. ואם רוצים שהחולה יבריא, אז צריך לתת לו פוש בידיים, לרפות את הידיים שלו. זאת אומרת, לתת לו, איך כתוב כאן? איך כתוב הלשון? שילך זה הרוח הדופק תנועה מסודרת כתיקונו וסדרו. הוא מדבר על הדופק של הידיים. שהידיים ילכו עם סדר ועם תיקון, ועם צורה מתוקנת, ולא ב, לא, ב, לא, ב, לא בתורה שכל אחד כותב לעצמו. דבר ידוע, אנחנו מכירים את זה טוב. עכשיו, מה העומק של זה? זאת אומרת, להפך, העומק כתוב, אבל מה ההסבר של זה? למה זה כל כך חשוב? אנחנו אומרים בלכה דודי, סוף מעשה במחשבה תחילה. על הביטוי הזה, סוף מעשה במחשבה תחילה, יש בלכותי מרן, יש תורה, תורה י"ח. ההתחלה שם היא לא קשה בכלל, אפשר ללמוד את זה, לקרוא את זה לבד. הוא מביא שם דוגמה, בן אדם שעושה בית. אז התמונה הראשונה שעולה לו בדמיון, שהוא רואה את הבית, את זה הוא רואה בסוף מתי שהבית מוכן, נכון? איך עובדים על בית? קודם כל רואים את הבית בדמיון. אחר כך מתחילים לעשות חשבון חומרים כמה צריך, אחר כך הולכים ישר שטח, אחר כך מסרטטים את הצורה, אחר כך מתחילים לחבר חלק וחלק, עד שבסוף עומד בית. אבל איך זה נראה, זה ראיתי ראשון. הדבר הראשון שראיתי, זה ראיתי, הקדוש ברוך הוא, הדבר הראשון שהוא ראה, שהוא רצה לברוא את העולם, הוא ראה יהודי או יהודייה, לומדים תורה, נותנים צדקה, שומרים שבת. זה מה שהוא ראה. לכן הוא ברא את העולם, ולכן הוא ברא את האנשים בעולם. רק המין האנושי יחזב באיזשהו מקום. לא, אבל את זה הוא ראה, לא את זה הוא רצה. יש לראות, רואה אני דברי אדמון. זה היה במשנה, רואה אני דברי אדמון, זאת אומרת שאני מסכים לדבריו. או שבן אדם אומר, אני לא רואה שזה ככה. הוא בבוע רואה שזה ככה. רק הוא לא מסכים את זה. אני לא רואה שזה מה שיהיה. מתי האנושות התחילה לקיים את החלום הראשון? במתן תורה. ושזה כתוב שהיום השישי של מתן תורה, זה היום השישי של מעשה בראשית, שבו נברא האדם. שישי שישי, עושים איזה גזרה שווה כזה. רש"י מביא את זה. למה כתוב השישי עם ה? כי זה מרמז על השישי בסיוון שבו ניתנה תורה. דיברנו על זה. אז מה אנחנו רואים מכל זה? שאת הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ראה, התוכנית, הדבר, הרעיון הראשון שלו היה נשמה בתוך גוף, בעולם העשייה, עומדת על אדמה גשמית, ניזונת ממזון גשמי, כן, איך אומרים, נולדים, מתחתנים, יולדים ומתים, הכל, יכול להיות שמוות עוד לפני החטא, זה היה אחרת, יכולים לתקן גם בלי המוות, אבל בקיצור, הכל היה גשמי לחלוטין, וזה היה, המעשה הזה היה הדבר הראשון של לשמוע השם ברא את כל העולמות. זאת אומרת שבמעשה הזה יש קדושה שאין בעולם העליון. כל ההשגות שיש בגן עדן, בעולמות העליונים, אף אחד מהם לא מבין את הערך האמיתי של מצווה. אומרים בשם הבעל שם טוב, למה שכר מצווה אין בעולם הזה? כי כל העולם לא שווה שכר של מצווה אחת. ובדרך כלל מסבירים שאין את זה בעולם הזה, אז יש בגן עדן. אבל האמת שהוא מתכוון ששכר מצווה אין בזמן הזה. גם בגן עדן אין את השכר של המצווה. בגן עדן אנחנו מקבלים משהו להריח מהשכר של המצווה. השכר האמיתי יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא ייפתח שער חדש, ואז נוכל לקבל את המצוות. בזכות מה? בזכות שהיינו פה ועשינו את המצוות והתגברנו על עצמנו. אז זה הנקודה, זה, על זה הוא מעריך על הדופק בידיים. צריך לתקן את הידיים. עיקר התיקון צריך להיות התיקון בידיים. אם התיקון בידיים הוא תיקון שלם, אז מכאן אפשר להתחיל לבנות את הבן אדם, מלמטה. זה פחות או יותר. לא תמיד אנחנו אוהבים לשמוע את זה, כי לתקן את העשייה ולא קל, וזה גם לא מלהיב. אבל אף על פי כן, זאת האמת.
מה זה נקרא תיקון הידיים?
תיקון המעשים, התכוונתי להגיד. התכוונתי ידיים, המעשים, המעשים, תיקון המעשים. תיקון המעשים. תקן את המעשים. דיברנו בתחילה שידיים זה מרמז על המעשים. עכשיו, מה קורה? עכשיו הוא מתאר בדיוק את הצד ההפוך. ברוך השם שאין הרבה זמן, כי בזה להאריך לא כדאי. אז הצד ההפוך הוא כשבן אדם הוא כמו הנחש, הוא מתפתל, הוא עושה מניפולציות, הוא תופס טרמפים, הוא שומע בכל השם כי זה מסתדר לו יותר טוב, כל מיני דברים כאלה. זה, הוא הנחש, הוא הנציג של הנחש הקדמוני, לא הבן אדם, היצר הרע שלו, הבן אדם עצמו הוא חלק אלוקה. ויש נחש על ידה בעצמות רוח. היינו בחינת למתת מלאכות שזוהמת הנחש, על ידי זה בעצמות רוח. ועל ידי עצבות רוח אין הרוח דופק כסידורו, וזה נעשים האיברים כבדים מחמת שאין רוח הדופק מנשב בהם כסדר, ואז הידיים בבחינת וידי משה כבדים, כי עיקר הכבדות בידיים ששם עיקר רוח הדופק ענה, זהו בחינת עצבון ידיים. איך כתוב שם? זה ינחמנו מעשי ידינו מצוון ידינו מן האדמה אשר הררה השם. כי עיקר מזיק עצבות רוח לידיים כנה, כי בידיים יש את הכוחים ועוצם ידיים. כשהאיברים כבדים, אז הם מכבידים יותר על רוח הדופק ונחלש עוד יותר. וכשנחלש יותר רוח הדופק נעשים האיברים כבדים עוד יותר. רבנו מתאר ממש אדם שחולה בדיכאון, ממש. אפשר לראות את זה בתוך המילים, מי שיש לו ספר. וכן על ידי שנעשים האיברים עוד יותר כבדים, בכלל שרוח הדופק עוד יותר ויותר, וכן חוזרת חלילה עד שיוצאת נפשו חסה שלו. ועל ידי ההנחה, הוא מחיה ומבריא את הרוח הדופק. וניצול מעצבות רוח, וחוזר הרוח הדופק ומנשב כסדר בכל האיברים, ובפרט בידיים, ועל ידי זה מזכך את השמיים. כי הידיים מבחינת שמיים, יש ומיים שמבחינת יד ימין ויד שמאל. יש כאן כמה דברים שצריך להסביר, קראתי את זה מהר. קודם כל, הקשר עם למתת מלאכות, מדובר על, לא מדובר על בן אדם שיוצא לעבודה ובוטח בהשם שהשם מביא לו את הפרנסה, מדובר על בן אדם שעושה את הלמתת מלאכות כדי לסדר לעצמו את העולם. הוא מסדר את העולם, זה ברור. אז זה שייך למחלקה הזאת של הנחש. עכשיו, דבר נוסף צריך להבין, אני לא יודע, כל אחד עם המקצוע שלו, אבל יצא לכם פעם לפגוש בן אדם עם דיכאון אמיתי? האנשים האלה לא נאנחים. אתם זוכרים בן אדם דיכאון אמיתי שנאנח? נסו לי זכר. לא שמתם לב, לא ידעתם שישאלו אתכם.
מה
הקשר
בין
ההנחה
לבין...
אני הולך לדבר על ההנחה. בין ההנחה לבין מה?
ההצלה מזה.
כן, 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 לא. אנשים עם דיכאון בוכים? מה? כמעט שלא. אם הם מתחילים לבכות, סימן שזז משהו. יכול להיות שאני לא אומר דבר מדויק, אני לא יודע, אני שואל. מה? מה זה?
הם בוכים הרבה.
יש כאלה. יש כאלה שבוכים הרבה. וגם נאנחים. והמצב של מי יותר גרוע, אלה שבדיכאון שבוכים, אלה שבדיכאון שלא בוכים. זה צריך להבין. כשבן אדם בוכה, הוא בוכה על משהו, הוא בוכה אל משהו. יש הרבה שלו אמר פעם, הוא הסביר שהכל מגיע מהתפילה והכל זה. שאלו אותו, היה איזה מושב בדרום הארץ, שהרבה מה לא ירד גשם, בסוף ירד להם גשם, והם לא התפללו, ואיך פתאום בצורת ירד להם גשם. הוא אומר, אבל הם הסתכלו על השמיים והם רצו גשם. אז זאת הייתה התפילה שלהם, הם פשוט לא ידעו שהם מתפללים. זה מובן. ההנחה היא לפעמים, זה מגלה לנו שבאופן סמוי הבן אדם מאמין, בתת הכרה שלו, הוא מאמין שיש טעם להתענח, שיש מישהו שמקשיב להנחה. ואז הדיכאון הוא לא טוטלי. כשהדיכאון הוא טוטלי, דיכאון טוטלי זה אתאיזם. זה כרוך באתאיזם. מה זה אתאיזם? זה כפירה, כפירה מוחלטת במציאות האלוקים. זה דיכאון טוטלי. פתאיזם זה פילוסופיה של דיכאון. אין ייאוש בעולם כלל, זה המשמעות שהאלוקים לא עזב את הארץ. יש ייאוש, המשמעות האלוקים עזב את הארץ, או שהוא בכלל לא קיים. הנחה
זה אולי
אימפולס
כזה.
מה? הנחה זה כן. הנחה זה איזשהו, זה כאילו, זה כוכב שמנצנץ בחושך הכי גדול, אבל יש כבר משהו. אז אם בן אדם מתענח על משהו, זאת אומרת שהוא כבר, יש לו איזו טיפת אנרגיה. יש לו את האנרגיה להתמרמר.
יש מקום שרבינו מדבר על הנחה ששוברת?
נכון. יש בן אדם שהוא מתענח כשהוא לא צריך להתענח. הוא מתענח על... יש בן אדם שמתענח על זה שאין לו כישרון לציור, שאין לו כישרון למוזיקה. או שהוא לא נולד עם כפית מזהב בפה, כל הדברים האלה. זה לא תלוי בבחירה שלו. אז על מה הוא מתענח? מה שנתנו לנו זה הדבר הטוב ביותר שקיבלנו. עם זה אנחנו יכולים להתמודד. אם נתנו לנו יותר, יכול להיות שלא היינו מתמודדים עם זה נכון. אם הוא מתענח על זה, זה שובר אותו. אבל אם הוא מתענח על המצב שלו, שהוא הביא את עצמו למצב הזה, הוא נכנס לדיכאון כי הוא התרחק מהשם יתברך. אם הוא לומד להתענח על זה, אז הוא יכול לצאת מזה. זו חשיבה לא רגילה להגיד לבן אדם עצוב שיתענח, אבל זהו, זה העניין. הידיים מבחינת אש ומים שמבחינת יד ימין ויד שמאל. וזהו, ניסה לבבנו אל כפיים, אל אל בשמיים, להרים את הלב אל הידיים. מה העניין בזה? מה העניין? זה הפסוף הוא קשה. להרים את הלב אל הידיים, הלב יותר גבוה מהידיים. הידיים זה פעולה גשמית. הלב זה הרגש. מה צריך להרים את הלב אל הידיים? זה אומר להזרים את הלב אל הידיים. זה לא להרים את הלב אל הידיים, אלא להזרים את הלב בידיים. שבתוך הידיים, בתוך העשייה, יהיה חיות. היינו הרוח הדופק שבלב, שצריך לישא את הלב, היינו הרוח הדופק שבלב אל הידיים כנראה. וזהו אל אל בשמיים, כי מזה נזדקך השמיים, כי אני זכר לי, השמיים זה האפשרות בחירה שלנו, האיבר שבו אנחנו בוחרים, אמרנו, זה כמו היד, זה הדעת. יש יד ימין ויד שמאל, אפשר לפנות לאיזה כיוון שרוצים, לידיים, זה כוח הבחירה. ההחלטיות, הפעילות, הכל מרומז בידיים. אבל אם אין דעת, הבדלה מיניים, והדעת זה בדיוק מה שיושב בין המוח ללב, לתרגם את ההשגה של המוח לתחושה של הלב, שם הדעת, ולכן המקובלים אומרים שהדעת מתחלק לחסד וגבורה. יש בדעת היי חסדים והיי גבורות. בדעת יש ציור של 10 ספירות, בתוך הדעת עצמו, והחמש העליונות זה 5 חסדים, בהם מאיר אור רב, והחמש תחתונות זה 5 גבורות שמצמצמים בצורה קשה. עכשיו, בדעת יש מקום בחירה, אני יכול להיכנס אל תוך הדעת של עצמי, הדעת זה כוח נעלם, צריך להתבודד כדי להיכנס אל הדעת. זה כמו לדפוק בתוך עצמנו, בחדר הכי פנימי, לדפוק על הדלת ולחכות שיפתחו, ושם יש לי את הבחירה למה להתחבר, אם להתחבר לחסדים או להתחבר לגבורות. מה המשמעות של להתחבר לחסדים? להתחבר לחסדים, להתחבר לעובדת היותי קשור לקדוש ברוך הוא בכל מצב. להתחבר לגבורות, להתחבר לעובדת היותי בלתי שלם בכל מצב. זה נכון שאני תמיד בלתי שלם, אבל זה נכון שאני עם החוסר שלמות שלי גם קשור לקדוש ברוך הוא תמיד. עכשיו, זה יש לי את הבחירה בתוך הדעת למה אני רוצה להתחבר. אם אני מתחבר לחסדים שבדעת, אז אני מקבל חיות חדשה. ואז יש לי שמחה, ואז אני יכול לבחור בטוב. רבנו אומר שאפילו לחזור בתשובה אי אפשר בלי שמחה. אם בן אדם הוא בעצבות, בדיכאון, הוא לא יכול לחזור בתשובה. למה הוא לא יכול לחזור בתשובה? כי הוא לא יכול ליישב את הדעת. הוא בסבלנות, הוא רע לו. הוא לא יכול לחזור בתשובה. בן אדם כדי לחזור בתשובה צריך להיות שמח, צריך להיות טוב. אנחנו מכירים את ההפך. אנחנו מכירים תמיד שאם נפל עלינו בומבה, אז אנחנו חוזרים בתשובה. אבל אם עדיין נמצאים מתחת לבומבה, אפילו לחזור בתשובה אי אפשר. כשתפסים פרספקטיבה ומתוששים קצת, אז אפשר להתחיל לחשוב. אבל כן.
אני אומרת, יש תמיד השלמה אחרי מכה, אחרי בומבה שחוזרים, והשלמה תהיה השמחה. אז חוזרים בתשובה.
נכון, אוקיי.
השלמה עם המציאות, עם הקושי, עם ה...
אוקיי, אוקיי. אבל אם בן אדם עדיין בחוסר השלמה, אז הוא כל כך סובל שאין לו יש דעת לחשוב. כאילו כולם חייבים לו ואף אחד לא עמד בהתחייבויות שלו, הוא לא, אין לו זמן לחשוב על עצמו אם הוא צריך לשנות כיוון. אין לו כוח בשביל זה. מה זה? איזה מין דבר זה כאילו? מה קורה פה?
לפי מה שנאמר, אז אדם שהוא רגשן מאוד, אז הוא עובר מהצד של החסדים שבדעת, ואדם שהוא אטום רגשית אז הוא פועל רק מהגבורות שבדעת?
רגשן לא הייתי אומר, אבל בן אדם שמח, יכול להיות שהוא שמח בלי דעת גם כן. העובדה שעוד חודש הוא לא יהיה שמח בכלל. אבל אם בן אדם שמח תמיד, אז שמחה שלא מקבלת...
אתם על רגש ועתם של רגש. מבחינת מדידות הרגש, הרי? מה שהדעת יושבת בין המוח
ודעת. הדעת מתרגם את מה שאתה יודע, בוא נגיד ככה. דיברנו על זה plenty times, שני אנשים רבים. ואתה כבר כולך נחרד, ואתה רואה פתאום מישהו שם לך יד על הכתף, שם, מוצאים סכינים, לא סתם, הולכים מכות, פתאום מישהו מאחורה שם לך יד על הכתף ואומר, תרגע, אתה רואה פה, תסתכל אחורה, הוא רואה צלט שלם עומדים, מצלמים, זה סרט, מסרטים סרט, באותו רגע שאתה יודע שזה סרט, אתה נרגע. מה שינה לך את הלב? הדעת. הדעת. אתה יודע, זה לא שסיפרו לך, אם הם מספרים לך גם היית מקבל אינפורמציה. אבל אם לא היית רואה את זה, אז היית חושב, רגע, עוד איזה גנגסטר אחד. הוא לא רוצה שאני אתערב להפסיק את הריב, אז הוא מספר לי שזה סרט. אבל אם אתה רואה שזה סרט, מיד אתה נרגע. אתה נרגע פשוט, הדופק יורד אצלך. ממה זה בא? הדעת מתרגם את הידיעה, את האינפורמציה, הוא מתרגם לרגשות. זה ברור, זה הכוח של הדעת. שכשאתה לא, שום דבר לא קרה עכשיו. שום דבר לא קרה, אבל יש לך שתי קצוות בנפש. שאתה יודע אותם ואתה לא מתרגש מהם. יש לך קצה אחד, זה הקצה העליון. דיברנו עליו קודם בווריאציה אחרת, אבל זה אותו קצה עליון. יש לך קצה עליון שפה אתה מחובר לנצח עם השם יתברך. יש לך קצה תחתון שבו אתה עושה שטויות. אולי אתה לא, אני עושה שטויות. עכשיו, אני לא מצחוק, אני לא יודע אם אתה עושה שטויות. עכשיו, אני, כשאני נכנס, כל מה שאני לא נכנס לדעת, שתי הקצוות האלה לא מעניינים אותי בכלל. ברגע שאני נכנס לתוך הדעת, אני מתחיל לחיות את החיים לעומק, אז אני רואה שיש לי שתי קצוות. וכשאני רואה שיש לי שתי קצוות, אני יכול לזהות, אני חייב את שניהם. שאלה היא מה אני צריך לזרום אחרי שזיהיתי את שניהם. אז יש אחד שהוא טיפש, אז הוא לא מספיק שהוא זיהה שיש בו נקודה, יש בו מקום תחתון שבו הוא עושה שטויות, הוא הולך עכשיו להתברבש בזה. וואי, איזה שטויות אני עושה, וזה כאילו, הוא הולך לחיות בתוך תעלת שופכים. השני, יש לו את השכל, אז הוא, וואי, זה שמחה, אני מחובר לשם יתברך. זה יוציא אותו מהמקום של השטויות.
אני מנסה להבין אם החמישה חסדים עם היצר הטוב, והחמישה דינים עם היצר הרע. או ש...
לא, לא, זה לא קשור, לא קשור. יצר טוב ויצר רע זה שתי נפשות. ודאי שהוא יונק יותר מהחסדים ויונק יותר מהגבורות, אבל זה מתרחש במקום שהדעת לא נמצאת. אז היצר טוב אומר לך את מה שאמרו לך כאילו בבית מדרש, היצר רע פותח לך חלון, מראה לך את כל העולם עם התאבות. ברגע שאתה נכנס לתוך הדעת, אז יש לך את הרסן בידיים. השאלה זה לאן אתה לוקח את זה, לאן אתה לוקח את זה. זה לא עניין של יצרה, כי אתה נכנס, אתה עכשיו עובד את השם. אבל אתה יכול ללכת למקום שכולו ביקורת וכולו חושך. יכול להיות שגם עם זה אתה איכשהו תמשוך בשיניים בציפורניים. אבל לשמוח לא תשמח וכוח לא יהיה לך.
הדעת זה התכלית?
מה?
הדעת זה התכלית? זה כל דבר?
קשה להגיד ככה, המעשה הוא התכלית. אבל בדעת מתרחש היכולת להשתנות. המפתח זה הדעת. התכלית זה להיכנס לחדר ולהיות שם בעל הבית. התכלית זה כיבוש הארץ. הדעת זה כמו זה שעברו את הירדן ביבשה. אתה מבין אותי?
זה הדרך.
אבל זה המפתח היחיד. אם לא היה אהרון והכהנים ויהושע, הם לא היו עוברים, היו נשארים בצד ההוא. הדעת זה, כתוב בזוהר שהדעת הוא המפתח ששולט בכל ששת המידות. מפתח דקל אישית. זה לא שם של הזוהר הקדוש. עשיתי את החשבון לבד. פשוט הייתי באמצע לענות לו. אוקיי. השם הזו הולך את כולכם.